שלום צופים יקרים, שוב אנחנו איתכם בתוכנית האקטואליה אפקט הפרפר, והיום איתנו שני אישים מרתקים, שלמה מעוז, הכלכלן הראשי של אקסלנס נשוא.
שלום.
מה נשמע?
הצידה הכל טוב.
ספר למה אתה צוחק.
אני צוחק כי מספרים בימים אלה שמישהו מצלצל על החבר שלו לראו ואומר לו בטלפון, מה שלומך? אז הוא אומר לו, טוב מאוד. אז הוא אומר לו, אני מי שיש לך אנשים, אני מצלצל אחר כך.
אז יש אצלנו אנשים, הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
כן, אני...
מה שלומך? אין כבר...
אני חושב שיש לנו תקווה.
אתה אופטימי?
כן.
אני תמיד שמח לראות שאתה אופטימי. כי אנחנו היום פותחים את העיתון כלכליסט הבוקר, וכותרת גדולה, למנוע מלחמת עולם שלישית. וכותרת משנה, המשבר הכלכלי עלול לגרום למנהיגי המדינות לנקוט מדיניות קיצונית. ופרופסור בשם אורן קפלן, שהוא פרופסור פסיכולוג קליני וכלכלן, ראש המחלקה לשיווק בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל, מנתח ואומר שאולי לפני חודשיים זה עשוי היה להיות הזוי, אבל היום במצב הכלכלי הנוכחי נראה שאנחנו מדרדרים אל פי תהום. עד כדי כך המצב חמור?
אני לא רוצה להגיד ללמוד מההיסטוריה, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה ב-Great Depression בארצות הברית, שזה התחיל שם ב-1925, דרך אגב, בתוות בצע ספקולציה של קרקעות בפלורידה. הגיעה 1929 נפילה של הבורסה בעשרות אחוזים, הבטלה של עשרות אחוזים. אחר כך תוכנות ה-New Deal של הנשיא, כדי ליצור מקומות תעסוקה, נדבר על זה בשנייה. אבל מה שהוציא את ארצות הברית מהמיתון, מה שהוציא את העולם מהמשבר, הייתה מלחמת העולם השנייה. ופה אני חושש שאם העולם נכנס לפינה, והיום המעצמות מנסות למנוע את זה על ידי הזרמה אדירה של אלפי מיליארדי דולר כדי למנוע מלחמות, אם אנחנו נראה את המצוקה של המדינות, יהיה להם יותר קל להסיט את דעת הקהל מהמצוקה, מהמחסור בלחם לחמם את הבית, מחסום בכסף לחמם את הבית, אנחנו עלולים לראות מלחמות בעולם, וזה סכנה מאוד מאוד קשה לפתחנו. כמובן אנחנו בישראל קטנים, זה עניין בייחוד לארצות הברית או לאירופה, קצת רוסיה.
הרב לייטמן, אנחנו עשויים להידרדר למצב כל כך חמור?
אם אנחנו לא נדע הפתרון, זה כן. חוכמת הקבלה אומרת על זה שיש בעולם שלנו עד שהוא יגיע לתיקונו, זאת אומרת עד שאדם יבין שהוא חייב להיות יחד עם כולם, ואהבת רעך כמוך, שכולם יהיו כאגודה אחת, כמשפחה אחת, זה עתידו של העולם. אבל לעתיד הזה אנחנו יכולים להגיע או בדרך רעה או בדרך טובה. אנחנו רואים שבזמני המצוקה אנשים מתכבדים ומתחילים להתייחס אנושי, יושב יותר אחד לשני. יכול להיות שאנחנו למדנו את זה מההיסטוריה, שזה באמת קורה בזמני המלחמה. אבל אנחנו חושבים שבזמננו כאן יש לנו פתרון אחר, כי אם אנחנו נסביר לאדם ולעולם את התהליך, את הסיבה למה שזה קורה, לא מה שחושבים הכלכלנים שם, האגו שלנו, לא רק האגו, אלא כל התהליך, אנחנו נמצאים באיזה מערכת שנקראת טבע, ולפי התהליך שאנחנו עוברים אנחנו רואים שיש בזה היגיון, שיש בזה תוכנית, שאדם הוא מתקדם מהקוף נגיד ועוד ועוד עד שנסע האדם המודרני, ויש לנו גם כן עוד התפתחות הלאה, וההתפתחות הזאת נמצאת בתוך הטבע, כל התוכנית הזאת. ולכן לא לחשוב שאנחנו יכולים לבנות מחר איך שבא לנו, אלא יש תהליך שאנחנו כמו בפורמציות הקודמות, מעבדות למימי ביניים ולפיודליזם, קפיטליזם וכן הלאה, גם כן עכשיו אנחנו נמצאים בפתח של עולם החדש, וכולם מרגישים שזה כך, רק עוד לא יודעים לפתור את הדלת, את עצמנו לא יודעים לעלות לרמה הזאת של עולם החדש. אבל ברור גם כן, ועכשיו אנחנו מרגישים שהעולם החדש הוא חייב להיות יותר אנושי, יותר חם, יותר מחושר זה עם זה, שאנחנו חייבים לגלות כאן בתוכנו ובינינו איזושהי מהות חדשה, והיא צריכה לבוא על ידי קשר בין בני אדם. כי האפקט הפרפר, הכפר הקטן, כל הדברים האלה הם מחייבים אותנו כבר להיכנס לקשיים כאלו בינינו. לפי חומת הקבלה יש בכוח להסביר לאנושות מה עומד לפנינו, זאת אומרת איזה דרגה הבאה, שזה עולם נאור, עולם טוב, שאנחנו בקשר בינינו מגלים גם כן תכונות החדשות, מגלים גם כן עולם הפנימי יותר גדול. אנחנו יכולים להרגיש את עצמנו, אנחנו יכולים לפתוח את המציאות הנוספת, הנסתרת, שאדם לא יודע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה קורה בכל רגע, מאיפה באות לו מחשבות ובאים הרצונות. אנחנו יכולים לפתוח עוד הרבה בעולם הזה, אנחנו בסך הכל לא מבינים בו כלום איפה שאנחנו קיימים, וזה הכל בדרגה החדשה מחכה לנו.
אז המשבר הזה הוא בעצם איזשהו צמצול לעורר אותנו לדרך חדשה?
כן, הוא קיצרי לידה, ואנחנו יכולים להיוולד בצורה טובה ולא באיזה תאונת לידה. נקווה.
אני חושב שבשביל זה אנחנו, המשבר נועד, אם אפשר להגיד עליו נועד, לכך, כדי להגיע לסוגיות האלה שהעלית, הוא חייב לאנשים שלהם פנאי למחשבה. אם אנשים היו ממשיכים במסלול שהיו בו עד עכשיו, עד ה-15 לספטמבר בעצם, שאלים הם רב וסית מוטטה, אנחנו חוזרים לגלל המציאות, אנשים אין להם זמן לראות את הדברים, אותם אתה אמרת. אבל ברגע שעכשיו אנשים יהיו, אין להם יותר זמן, יש להם פחות עבודה, פחות תעסוקה, הם צריכים פחות לנסוע, פחות למהר, בגלל שיש לנו איזה העתה, שיכולה להימשך, אמרתי, 4-5 שנים, הזמן הזה שיש להם, הוא יביא אותם להסתכל פנימה ולדעת מה אני עושה, מה הזולת עושה וכו'. וזו הזדמנות, גם מבחינה כלכלית, כשאתה בעצם מובטל ויש לך זמן, אתה צריך לנצל את זה בצורה יעילה. מבחינה כלכלית, כדאי לך לנצל בצורה יעילה את הזמן החופשי שנוצר לך, כדי להיכנס פנימה ולמצוא את הנפש שלך, ואז תבין גם את הזולת. וזה אסור לשבת כבטלה ולא לעשות דבר. זה הזמן שאתה יכול לפתח את עצמך. בזמן שאתה עסוק וצברת הון וצברת ממון, בסדר. היום אם אתה לא עסוק ויש לך פחות עבודה, זה ההזדמנות להגדיל את העולם הפנימי שלך. עוד פעם, ליציאה הבאה שתהיה. היא תהיה.
זאת אומרת, אתה מסתכל על התפתחות הפנימית האדם גם כן כמו איזה הכנה לעסקים הטובים.
נכון.
ואתה בטוח שזה יגרום לו הצלחה.
לבטח, כי אז עכשיו הוא יכול לעשות שימוש בכל מה שהוא למד. מישהו היה ילד, תינוק, בית ספר, בכל התהליך של החיים שלו הוא למד. אבל לא היה לו זמן לעשות שימוש. גם למד בצורה לא פורמלית. כל הדברים האלה עכשיו יש לו זמן, הוא עושה הכשרה. הוא עושה הכשרה מקצועית לנפש שלו, ליכולת שלו. ושיהיה לנו צמיחה מחדש, הוא בא לשוק הרבה יותר מפותח, עם תובנות הרבה יותר חזקות. זה פנטסטי. זאת אומרת, מבחינה כלכלית, זה כדאי לו להשקיע בעצמו. אנחנו גם צריכים לעזור לאנשים אחרים, נדבר על זה עוד דקה.
אני אומר אחרים שגם ישקיעו בעצמם.
אם החברות הגדולות האלו, במקום לשפוך מיליארדים עכשיו, אם היו משקיעים קצת בחינוך, לבנות את האדם, היחסים האלה הנכונים הטובים בין בני אדם, כמה הם היו מרוויחים, אה, באמת?
אני חייב להגיד שהתופעה הזאת...
גם הם צריכים קצת לחשוב.
יש את זה, יש את זה בכמה מדינות. יש בארצות הברית כמה חברות שמשקיעות ותורמות לחינוך. אנחנו יש לנו אנשים בגרמניה, ביפן. יש מדינות שתורמות לחינוך של הסביבה ושל אנשים. יש כאלה שתורמות כדי לגדל דור חדש גם של מהנדסים, ותוך כדי ככה
לא, אני מדבר על דור החדש ששם ילמדו איך נכון להתקשר זה עם זה.
זה
אדם לזולתו.
אני אמרתי, מי זה עד מהנדסים? מלמדים אותם את הכל, ויש חברות שעושות את זה. אני אפילו פעם אמרתי, בגלל שאני יושב גם בכמה מועצות מנהלים, אני יושב בכמה חברות, אני יושב בהמון ישיבות, ואני אפילו התייחסתי לכך שהייתי עושה דבר נוסף, כדי הייתי מכניס לעולם הזה יותר נשים. רוב העולם שלי שאני נמצא איתו, למרות שיש נשים, אבל רובם זה כן. בשוליים. אם היו מכניסים יותר נשים, אנחנו היינו יכולים לראות כן? שדברים היו יותר רגועים, וגם הנושא האגו היה יורד, ולכן התרבות שאיך לדבר ואיך להתייחס לזולת הייתה משתנה. יש הבדל בצורת הדיבור כשאני נמצא בחברה של גברים בלבד, או כמעט רק גברים, יש כמה נשים שהם כבר שכחו מאיפה הם באו, או שיש לי אחוז מסוים יותר גדול של נשים. זאת אומרת, התיקון הזה, אני לא מדבר מבחינה פמיניסטית לחלוטין, אני מדבר מבחינת הכדאיות של החברה.
אתה חושב שעולם הבא זה ינועל על ידי אנשים יותר?
אני אגיד לך דבר אחד שאתה לא תאמין, אבל בשוק ההון...
אנחנו רואים לזה לפי הממשלת ארצות הברית, כן? מתחיל להיות כאילו...
אבל אם אתה תשאל אותי על שוק ההון, דווקא אני רואה הצלחה גדולה מאוד אצל נשים בשוק ההון, מהסיבה שאתה ציינת בחינת שהם לא מתעסקות כל כך באגו שלהם, והן יכולות לשנות את דעתן. נשים נוהגות כך לפעמים לשנות את דעתם, יותר לפעמים בצורה שאנחנו לא עושים את זה הגברים, אבל דווקא היכולת שלהם בשוק שלנו, הכלכלי ובשוק ההון, היכולת של אנשים לשנות את דעתם ולא להתבצר בדעתן הקודמת, אני אמרתי, אני ידעתי ולהתעקש בשביל ההתעקשות, הנשים שאני נמצא איתם, אני רואה אותם בשוק ההון, דווקא מצליחות היטב, יותר טוב מצחרים, יותר טוב מגברים.
כן, כן, זה ידוע.
אני רוצה לשאול אותך...
התופעה היא באמת נכונה.
אני רוצה לשאול אותך, דיברנו באמת על האנשים שעוברים עכשיו כאילו איזשהו תהליך, זאת אומרת, הם מאבדים את העבודה לצערנו, הרבה אנשים מאבדים את העבודה, עוברים מצב קשה, המצב הכלכלי מצטמצם, אנשים יהיו יותר בבית, יהיה להם יותר פנאי לעצמם, אמרת, ונצלו את הזמן, ממש נתת פה מעין עצה, נצלו את הזמן לחיפוש יותר פנימי.
לשבח את עצמכם.
כן, להשביח. הרב ליידמן דיבר בעצמו קודם על תהליך פנימי שאדם צריך לעבור, ודיבר על איזושהי מערכת חינוך של איך להיות אדם.
כי אנחנו בלי זה לא נחזיק בכלל, סך הכל גם מסחר וגם הכל מה שקורה על פני כדור הארץ זה מערכת קשר בין בני אדם. והיום במערכת במערכת הזאת חסר לנו המרכיב האנושי הזה ואהבת רעך כמוך. כי מערכת אחת, אני לא יכול, כמו שהוא אמר, זה דוגמה יפה מאוד, כלומר, על אם אני לא מבזבז את הכסף לתרומה, לכל מיני מוסדות לחינוך, אז אני צריך לבזבז אותם לשמירה ולכל יום, כן? נדמה לי כך זה היה בתוכנית הקודמת, כן?
כן, כן.
כך אמרת. אז אותו דבר כאן. אנחנו צריכים להבין שאין בעולם הזה כל כך הרבה שוטרים ושומרים. כדי לעשות קשר במערכת עם האחידה סביב כדור הארץ. אלא רק הרצון הטוב של כל אחד ואחד. אם אנחנו נדע שרק בזה אנחנו תלויים, וזה העתיד הטוב שלנו, ואחרת אנחנו באמת נעלמים מהקרקע. יש לנו עוד הרבה משברים בדרך, אומרים שזה גם אקלים וגם מגיפות וגם רעב כתוצאה מהמצב הזה, ואחר כך גם מלחמות, ומי יודע מה, איך אנחנו נצא מזה? אז לפנינו עכשיו פרספקטיבה כל כך לא נעימה, ופתרון הוא אחד. רק להחזיק בידיים זה את זה.
אוקיי, אבל להחזיק בידיים, אנחנו יודעים שבדרך כלל אנשים מחזיקים בעת צרה בלבד. וכשהצרה חולפת,
או שהם רואים את זה מראש. אני לא צריך לעבור את המלחמות וחס ושלום כל ההשמדה הזאת ההמונית, שהעולם שלנו שם לא יכול לשרוד, גם כן אומרים, אם במקום 6-7 מיליארד הוא חייב להיות מיליארד או חצי מיליארד אנשים, סך הכל. כן, ישנם כאלה חשבונות.
כן, שמעתי, כן.
אז אני רק צריך לראות, חכם רואה את הנולד. אם אני רואה מה שקורה לפניי, כך מה שעלול לקרות, אז אני כבר מסכים לזה.
ואתה חושב שהפתרון הוא לחנך את המנהיגים, או לחנך את ההמונים, או לחנך את
העם? לפתוח לכולם תמונת מצב האמיתית. ואני חושב בזה עוד ועוד ועוד, עם כל כלי תקשורת, עם כל אותם המיליארדים שמבזבזים אותם היום, גם כן סתם...
טריליונים.
כן.
מספר טריליון הפך להיות מספר נפוץ.
לסתום חכי, סתם לסתום חורים, זה בשביל מה?
זה מזכיר
כמו את ה... תן את זה להסבר לעולם, מה באמת, איפה הוא עומד. מה הפתרון שלו?
אני אולי...
יש אוזן קשובה? במקומות שאתה מסתובב בהם, איפה שככה... מרכז העניין, יש עם מי לדבר שם? אפשר לדפוק בדלת ולהיכנס?
שהקדישו כל החברות האלה מעשר לחינוך. לחינוך הזה דווקא, לחינוך גלובליזציה. לא לחנך שוב מהנדסים, מה שאמרת או מה. לחינוך...
זאת אומרת, לא לייצר עוד אנשי עסקים, אלא לייצר בני אדם שיודעים ליצור קשר זה עם זה.
לכל אחד ואחד בעולם מגיע לו הסבר באיזה עולם עכשיו הוא נמצא. מה זה נקרא כפר קטן?
אתה בשבילנו כרגע מייצג את ה...
כן, אני מנסה לחשוב, אני לא חושב שהם ייתנו מעשר, כי אז הם לא ירוויחו, מעשר זה הרבה, אבל הם צריכים לתרום כן לחברה, ויש את התופעה הזאת, תורמים לחברה. אבל אני בכל זאת חושב איך אנחנו רוצים להוציא את האנשים מהמצוקה. יש פה, הייתה לנו טעות פה בשנים האחרונות, טעות נפוצה, שההנחה שכולם צריכים לעסוק במחשבים ובהייטק. ואני פוגש אנשים שמתעניינים בדברים אחרים. אני לא יכול לבקש מכל העולם שיתעסק בהייטק ובגאדג'טס האלה שאנחנו הגברים אוהבים. לכן הייתה החברה חייבת לעשות הכשרה מקצועית. החברה, אני מדבר, החברה הסוסייטי, הממשלה, וגם החברות שאתם מדבר איתם, אפשר לעשות גם הכשרה מקצועית לאנשים בתחומים שהם לא הייטק.
אנחנו לא צריכים אותם. יוצא לנו בעולם שלנו, ככה אני מבין, כמה מיליארדי אנשים מיותרים. ההייטק הזה יתנפח רק כדי שישבו ליד מחשב ויעשו משהו, או תוכנית כזאת, או תוכנית ופלאפון כזה.
זאת אומרת, מרבית הדברים שאנחנו מייצרים, אנחנו לא ממש צריכים
אותם. לא צריכים אותם.
אבל יש מי שקונה וזה יוצר איזה
לחיות. חצי מיליארד אנשים מכיל אותנו ומלביש אותנו והכל עושה. וכל היתר, מה נעשה עם עוד כמה מיליארדים?
לכן יש מקומות לתת לאנשים שתעסקו בדברים כמו אדם מומחה לבניית, שיכין גבינות. יעשה גבינות. אחד יכול להכין צעצועים מעץ.
אז מה, לחזור לפסטורליות כזה?
חלק, אתה חייב. זה שאתה מנסה לדחוף את כולם לתחום של המחשבים ושל ההייטק, זה אסון. יש תחומים אחרים בחיים שאנשים יכולים לעשות.
אבל גם הם מלאכותיים כמו ההייטק. גם הם מלאכותיים.
לא.
אתה פשוט צריך לתת להם תעסוקה.
אני צריך לתת להם תעסוקה, אבל אני חייב, בשביל זה אני חייב כמדינה, דווקא במשבר הנוכחי, אני חייב לתת לאנשים אפשרויות לפתוח עסקים שלהם. לא דווקא בתחום ההייטק. יש המון עסקים שאפשר לפתוח אותם לא בתחום ההייטק. ברגע שאני מאלץ את כולם להגיע לסף הזה של ההייטק, ולא כולם מוכשרים להתעסק עם מחשבים, ועם כל מה שאנחנו עושים ביום יום, הם נתקלים בחומה. ואסור לי, ואני פה חושב שאסור לי לשים חומה בפני כל האנשים האלה, שאנשים יעשו הרבה עבודות, תלכו, אני הולך לכפר, שואל אותם מה נהגתם לעשות בכפר, ואז באים לשם תיירים, ויש אנשים שבאים קונים את המוצרים שמייצרים, ויש חדרי אירוח, אין לי בעיה, לא כולם חייבים לעסוק בהייטק. בגלל שאני נהיה בעצם החזק, אני יודע, אני מכיר את הטכנולוגיה, ואתם לא מסוגלים להיכנס, אני עשיתי את החומה הסינית, ומנעתי מהם להיכנס. ושהוא ממורמר, אני גם לא יכול להיכנס לנפשו. אני לא יכול להגיד לו, תחשוב היטב. אני לא אגיד לו, תסתכל על הפנימיות שלו. כי הוא הופך להיות חיה שמחפשת את המזון.
מה תעשה ארץ ישראל, מדינת ישראל? כאן זה דווקא, זה היה הסוס שעליו אנחנו עלינו.
כן, זה בעצם מוביל את כל הכלכלה.
קשה מאוד.
זה היה הסוס, זה היה הסוס, ואני אתן לך את המספר. היינו בשנת 2000, 58% מהייצוא היה הייטק. בינתיים זה ירד לכ-42%. אבל זה היה הסוס, התעשרנו. המדינה היום עשירה. בשנות ה-90, לבינו מהעולם. היינו חייבים לעולם 25% מהתוצר. היום העולם חייב לנו 40 מיליארד דולר. 20% מהתוצר היום חייב לנו. היום שאני התעשרתי, היום שאני כבר עשיר כמדינה, כחברה, כמדינה, היום הגיע הזמן אחרי שהתחזקתי לתת לאחר. לתת לאחר, להגדיל את ההכשרה המקצועית לאנשים. ולתת לאנשים קרקעות. שיבנו עליה.
איפה 40 מיליארד דולר האלה? שלמה, סליחה. אני רואה עניות, אני רואה, כמו שאתה אמרת שם, איזה ירוחם ו...
שאתה יודע שיש איזשהו פער מטורף בין
ה... כן, איפה הם הכסף האלה? מה הם חייבים לי? כאן עמנו נמצא במצב...
לכן אני אומר, אנחנו השקענו בחוץ לארץ, העולם לבא מאיתנו, נהנינו מהפירות של העשייה.
לא, אבל הכסף הזה אני מבין שהלך לידיים מצומצמות.
לא, הבאנו את זה לעולם, אנחנו מלווים לעולם כסף. כמו שאתה הולך לבנק, העולם מקבל הלוואות מישראל.
למה אנחנו לא משקיעים את זה בתשתית שלנו?
כי אנחנו, זה מה שצריך לעשות. אנחנו ראינו שהכסף הזה יצא, כי היה לנו פה כל מיני חסמים מטעם המדינה להיכנס לעשות עסקים פה. לדוגמה, אתה פה היית חייב להשקיע לדעתי בתשתיות, השנה שאני מדבר לכם כרגע, בסוף, כמעט לקראת סוף 2008, ב-2009 אני חושב שהממשלה צריכה להשקיע 30-40 מיליארד שקל בתשתיות. מה זה תשתיות? כבישים, בתי ספר, מנהרות, מערכות ביוב, מערכות גז לשעת, גז לשעת חירום, שייצר חשמל. כל הדברים האלה אני חייב לעשות עכשיו. למה אני חייב לעשות את זה עכשיו? כדי לא להכניס את האנשים לביזיון שהם יהיו רעבים לפת לחם. ולמה עכשיו זה חשוב? אני עושה תנועה אנטי-מחזורית. היות ואני היום כרגע, שאני מדבר לכם כרגע, לא יכול לשכנע את העולם קנה ממני. כי כולם נמצאים במצוקה. יש משבר, רוצים לקנות.
אז בואו אנחנו
נפתח עכשיו את... אז בואו אנחנו בתקופה הזאת נפתח אצלנו, כמו שדיברנו מקודם על נפשנו, עכשיו נפתח את הכלכלה הפנימה.
אפשר לקבל את הכסף האלה בחזרה?
בטח, אתה יכול לקבל לו חזרה, כן?
אז בואו נתחיל לפתח,
נשקיע אותו בחינוך.
לא רק בחינוך, בתשתיות, בהכל, סוף סוף הגיע הזמן לטפל בארץ ישראל.
אבל אתה צריך להשקיע בחינוך, אתה לא יכול מצד שני להשקיע רק בחינוך שלא פרודוקטיבי. אתה חייב לעשות את האיזון, לא אי אפשר להגזים. כמו שהוא דיבר, רק בגלל שנהייתי עשיר בהייטק, והתעשרתי בעשר שנים האחרונות, גם בגלל העלייה מרוסיה, שהביאה לי 950 אלף אנשים, זה לא הנושא כרגע, זה אחד הסיבות שהמשק גדל ונהיה עשיר יותר. הסיבה שהיום אני חזק, אני יכול לתת. אני יכול שנתיים, שלוש, ארבע, כל זמן שיש משבר בעולם, אני משקיע ובונה פה, בונה בתי ספר יותר בזול.
משמעי המקיים עושו בגרייט דפרשן.
כן, ואז כשהעולם עוד פעם מתפתח, אני עוד פעם יכול להוריד את הפעילות הכלכלית המקומית ואתחיל לייצא לעולם. על העולם אני לא יכול לכפות את עצמי, אבל על עצמי אני יכול לכפות את עצמי. הם חושבים, זה לוקח להם לאט, כי אלה באותם, נחזור, זה אותם הסחרים, הגברים שלמדו אקסל. למדו אקסל ולמדו חשיבה חד-ממדית, דו-ממדית. וזו הבעיה, ולכן התוכנית שלנו אולי תעזור להם.
שם כזה.
אקסל שהוא מרובע, חשיבה ליניארית, ואיך שאתה יודע, העולם הוא לא ליניארי, הוא יותר עגלגל.
אז באמת העולם הוא עגלגל, אנחנו אומרים שהוא עגול והוא גלובלי. כשאתה מדבר על חינוך ואתה מדבר על פתרונות, מה אתה רואה בעיני רוחך?
אני מתכוון לעשות אדם.
אבל מה, אתה מדבר על הסברה, מה?
כן, על הסברה דרך כל הכלי התקשורת.
בוא נהיה רגע פרקטיים. איך מחר מציבים בידך תקציב, מה עושים?
לא,
קודם כל
אני לא...
לא בידך, אנחנו מנסים פשוט לדבר, בוודאי, כן, אבל ברמה הפרקטית, מחר מאפשרים לנו...
יש לנו ספר הזה דור האחרון.
כן, יש בו משנה חברתית של הרב יהודה אשלג. בעל הסולם. משנה חברתית מעמיקה, הוא מדבר כבר על המשבר הזה, עוד בשנות ה-20, דרך אגב, מאוד מרתק, מומלץ מאוד לקרוא.
ואני חושב אנחנו צריכים לראות מה אנחנו צריכים לעשות, מאוד אקטואלי לימינו, ואנחנו צריכים בהחלט, תשתית החזקה ביותר זה לבנות הדור. זה אני חושב אנחנו, כי אנשים מבוגרים כבר מבינים את זה. אנחנו צריכים לתת חינוך טוב לדור, אנחנו צריכים לבנות כאן עם, שזה לא יהיה מפלגים ומכל מיני הסוגים, שהם יהיו המחוברים יחד בקונצנזוס אחד, שיהיה להם תרבות אחת, ולא התרבות הזאת מאיפה שצפה שם מחול. וכל זה צריך השקעה, אבל גם כן תוכנית מיוחדת, וכולם מדברים על זה, ואף אחד לא עוסק. אני חושב שהכל תלוי רק האם אנחנו נבנה את זה, כי עם ישראל עדיין לא קיים.
זאת אומרת, לחזור לאותם ערכי היסוד שחוכמת הקבלה היו בתמיד, ולהציב אותם מחדש על השולחן.
כשהיינו פעם עם לפני חורבן בית המקדש, היינו עם על רקע ואהבת רעך כמוך. ושנפלנו מאהבת הזולת לשנאת חינם, הפסקנו להיות עם, יצאנו לגלות, ועדיין אנחנו לא יכולים לחזור. אז אנחנו צריכים לעלות משנאת חינם לאהבת הזולת, לאהבת אחים, לפחות בתחומי הארץ ישראלית, בתחומי ימינו, כן, ימינו. ואז על פני זה, אם אנחנו נבנה כל היתר, זה יהיה לברכה.
אתה רואה סיכול תוכנית חברתית חינוכית כזאת נעזוב פוליטיקה בצד, כי אנחנו מבינים...
אני רואה את זה מהסיבה היחידה שזה יחפה עלינו. זאת אומרת, לאט לאט זה לוקח, הזמן הוא רק כמה חודשים, לאט לאט זה שוקע, ואני חושב שאתה תראה שינוי גם במדיניות של אמרת החברות, גם של הממשלה וגם של הפקידים, המציאות תכתיב להם את השינוי. האיום שניכנס למיתון ב-2010 יכתיב להם את השינוי. האיום של הפעילות של העולם תכתיב להם את השינוי. ומבחינה זאת, הלחץ החיצוני על הישות שלנו, הוא שיביא לשינוי עליו הרב מדבר. זה מה שיגרום. זאת אומרת, אין חדש תחת השמש. אם הזכרתם באמת את הדברים שכבר נאמרו בשנות ה-20 ו-30, אני קראתי השבוע מאמר פנטסטי על מה שביאליק אמר, ערב צאתו לוינה, הוא היה חולה בירחון...
הוא דרך אגב היה תלמידו.
כן, היה תלמיד של בעל הסולם.
פנטסטי, הוא מדבר על היציאה בארץ אחרת, הם מדברים על שם מאמר, והוא מסביר גם שם על תאוות בצע והספקולציה ועל אחדות העם, ואהבת את היכל הרוחב, והוא שואל איפה הערכים. מאמר שאם היית רואה רק שהשפה קצת ארכאית, קצת ישנה, אבל אני מקריא לך אותה קצת בשינויים, כדי שלא תשים לב, היית חושב שזה מאמר שנכתב הבוקר, זה מאמר שנכתב ב-1934 לדביאליק, פשוט מדהים. זאת אומרת, הדברים קרו, יש מחזוריות, אני מאמין שיש מחזוריות בעולם, נכון שהעולם משתנה, והוא לא חוזר למה שהוא היה, אבל יש סך הכל ביקום איזה שינויים מסוימים, של העגול בעולם, של שחוזרים על עצמם, ואנחנו נראה, ואני מקווה שמהצרה הזאת שנכנסנו אליה, רק נצא יותר מחוזקים.
אבל בכל זאת אתה אומר עכשיו, שהצרה הזאת תגיע אלינו רק ב-2010.
2009 היא תגיע, ואם לא נעשה את הצעדים שאני ממליץ עליהם, כמו השקעה בתשתיות, השקעה בהכשרה מקצועית, ו... בדברים אחרים שהממשלה צריכה לתת אפילו לקצבאות, להגדיל את הקצבאות לילד הראשון והשני, בגלל שזה נשחק, אני צריך ליצור כוח קנייה אצל הציבור, אם לא יעשו דברים כאלה, או גם את המידה מסוימת לעזור אלה שנפגעו קופות הפנסיה וגמל, אזי אני עלול להיכנס ב-2010 למיתון. אם יעשו את הצעדים האלה, אני נמצא רק בהאטה כלכלית. יש הבדל, מיתון זה יותר קשה בהאטה כלכלית. זה מה שאני רואה.
שנים.
אתה רואה את זה קרוב יותר?
אני מקווה מאוד שאנחנו נביא לאומה את תוכנית הטבע. לא שלנו ולא של ממשלה. תוכנית הטבע שנפרס לפנינו. ואנחנו כעם ישראל יכולים להיות כאן באמת המובילים בעולם לממש אותה. ולהראות בזה אור לגויים עד כמה שהתוכנית הזאת היא מוצלחת. וכל העולם יתחבר סביב זה. וללא מיתון וללא רע וללא מכות. יגיע לעולם נאור.
אני רוצה ככה על הרקע של הדברים האלה איזשהו ציטוט מאותו ספר של, שכותב בעל הסולם, הוא נקרא הדור האחרון, ובעצם הוא מתאר את החברה העתידית, את המבנה של החברה העתידית, והוא אומר, ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט את סדרי החיים של הדור האחרון. כי כל אשר ייתן לו בעד נפשו. זאת אומרת, אותו מקובל, הרב יהודה אשלג בעל הסולם, חזק כבר בתחילת שנות ה-20, הוא קיווה עם הקמת מדינת ישראל, שתקום פה חברה שיתופית, חברה שמבוססת על ערכי אהבת הזולת, כמו שהסביר הרב לייקמן. ואני חושב ש... חלק מהדברים האלה גם אני ראיתי בכתבות כן. שאתה פרסמת, נכון, ואני גם שומע עליך. כאן, ואני נכון. גם שומע כאן שאתה תומך בהם.
כן.
אז יכול להיות שאולי, אני לא אומר שמהחדר הזה, אבל מהרבה חדרים כאלה שבהם ישבו עוד ועוד אנשים שידברו על הדברים האלה, לאט לאט תשתנה המודעות ותצא איזה בשורה חדשה.
אמן. שכבה שכבה קטנה, עוד שכבה ועוד שכבה.
תודה לך.
תודה רבה לך. נעים מאוד.
אז אנחנו מאוד מודים לכם צופים יקרים שהייתם איתנו. אני חושב ששמענו פה דברים מרתקים מפי שני אישים חכמים ומיוחדים שניהם, שבאופן מפתיע מהצד הכלכלי ומהצד הקבלי נפגשים באיזשהו מקום אנושי משותף, מקום רוחני משותף אולי, מקום יהודי אנושי משותף, ואנחנו מקווים שאת האווירה הזאת אנחנו נמשיך להעביר עליה גם בתוכניות הבאות. תודה רבה שלמה מעוז, תודה רבה הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ונהיה איתכם בתוכניות הבאות. להתראות.
יום טוב.